רדיו סול סיואייר, הרדיו של ישראל. מוצרי בשר,
זה ביטון.
אחריות,
זה ביטון.
אמינות, רדיו סול סיואייר, הרדיו של ישראל. מוצרי בשר,
זה ביטון.
אחריות,
זה ביטון.
אמינות,
זה ביטון.
שירות,
זה ביטון.
איכות,
זה ביטון.
ביטון הקצב שלי, לוי אשכול 38, כפר סבא. טלפון להזמנות
09-765-1993.
זה ביטון.
הקצב שלי, המקום כשר.
יפו סיפור האל, הכי יפו שיש. 5-2-2-6-6-6-6.
כל יום בשעות הצהלה.
שלום למאזיני רדיו סול, כאן גל רבינו. דרומי יומי, כל הים האדום אלת. אני מגיע לרדיו סול, לרדיו האינטרנטי הגדול בישראל, עם מוזיקה טובה, אייטמים מעניינים מכל העולם, ובעיקר אני מגיע לעשות בלגן. אני מזמין אתכם להזין בכל יום בין 4 ל-6 לרדיו סול. תוכלו גם אתם לענות על שאלות, לזכות בפרסים, לשמוע מוזיקה טובה, וסתם להעביר איתי את הזמן. אני גל רבינו מחכה לכם בכל יום בין 4 ל-6 ברדיו סול. תבואו, יהיה בלגן.
30 שניות על רדיו סול. רדיו סול היא תחנת הרדיו האינטרנטית הגדולה בארץ, המשדרת 24 שעות ביממה, מונה 36 שדרנים, מועברת בשם הוויזואלי. רדיו סול משדר במגוון סגנונות מוזיקה, מגוון גדול של תוכניות, אקטואליה, תרבות, הופעות לייב ואופן, מיסטיקה ודרך חיים, יהדות וסקירת אירועים הישר מהשטח. ניתן להאזין לרדיו סול באפליקציית רדיו סול ישראל או באתר האינטרנט radiosol.co.il. רדיו סול COIL, הרדיו של ישראל.
עמותת כל נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת כל נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כגדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-3636. עמותת כל נותן, המרכז לסיוע חברתי.
כל נותן, המרכז לסיוע חברתי.
אתם מאזינים לתוכנית כי אני חייל, המקום לטיפים ומידע חשוב למתגייס, לחייל ולבני משפחותיהם, בהגשת עורכת הדין הולי שוורץ.
צהריים טובים, כיף שהצטרפתם אלינו. אנחנו בעוד תוכנית של כי אני חייל, ואתם על רדיו סול כמובן, הרדיו האינטרנטי שנותן לכם מגוון של תוכניות, מוזיקה ותוכן מעניין, וגם משדר לכם 24/7. מאחורי המיקרופון איתכם אני, אולי שוורץ, ואנחנו ערוכים לפתוח איתכם עוד תוכנית שמיועדת כמו תמיד ללובשי המדים. התוכנית היום מיועדת גם לפורשים, אבל גם למי שעדיין לובשים מדים ונמצאים בשירות קבע. היום בחרנו לדבר על נושא קצת כאוב, נקרא לזה ככה. נושא שהתקשורת אף פעם לא מפרגנת לו. זכויות משרתי הקבע, הוא כן נגזרת מזה גם זכויות הפורשים. ונדמה לי שזה נושא שאנחנו צריכים לדבר עליו, אבל לא רק צריך לדבר על זכויות, אני חושבת שחשוב שנדבר גם על התדמית. תדמית משרתי הקבע, תדמית פורשי הצבא. ואני אתחיל באיזשהו סיפור ככה אישי. אני זוכרת שפעם איש קבע וגם אני בתוכם, כשהיינו הולכים ברחוב, אז היה מין גאווה כזאת, היינו הולכים במדים, זאת הייתה גאווה. ונראה לי שזה ככה בעשור האחרון, אני חייבת להגיד שגם כמשרתת קבע, וגם אני יודעת שזאת לא הייתה תחושה רק שלי, לא הרגשתי בנוח להסתובב במדים אחרי הצהריים במקומות אזרחיים. הייתי תמיד מורידה את החולצה של המדים, נשארתי עם הגופייה הלבנה מתחת, וכאילו מחביאה את זה שאני משרתת קבע. תחושה לא נעימה במדינה שלנו. ונראה לי שבשנים האחרונות התחושה הזאת היא לא במגמת שיפור, להפך. ומה שבעיניי מאוד תורם לתחושה הזאת, זאת התקשורת שמציגה את המשרתים באופן מאוד שלילי. ולכן, דווקא בגלל שהתקשורת כולה מגויסת נגד, החלטתי שאני מתגייסת בעד. והבאתי לאולפן אורחת נכבדה, אלכס אמר מויאל. צהריים טובים, היי, אלכס.
צהריים טובים.
אז נציג אותך ונגיד שאת מייסדת עמותת כתף לכתף עם משרתי הקבע ופעילה בתחום כבר מעל 5 שנים.
נכון.
ואני רוצה קודם כל, תראות, דבר רגע אחד על העמותה. מה מטרת העמותה הזאת, הקבוצה?
אני רוצה קודם כל להתחבר לדברים שאמרת ולהגיד אוקיי. שאני חושבת שהתחושות שאת מספרת עליהן בתור לובשת מדהים, הן אולי אפילו יותר מעשור.
אוקיי.
אני חושבת שזה התחיל כבר 2 עשורים אחורה, וזה מאוד כואב לראות את זה. אני חושבת שאם אנחנו מסתכלים על צבאות אחרים בעולם, אנחנו רואים כמה כבוד יש.
נכון.
זה משהו שהוא מאוד כואב דווקא במדינת ישראל, שאנחנו יודעים כמה משמעות יש לצבא, שאנשי קבע צריכים להגיד דבר כזה. מאוד כואב לי לשמוע את התחושות שלך, ועוד יותר כואב לשמוע סיפורים דומים כאלה, מהמון המון אנשי קבע, שלא מוציאים את הילדים מהגן, גם כשזה אפילו פעם אחת בשבוע.
נכון.
בלי להוריד מדים, או ללכת לסופר, כי זה נראה לא טוב ללכת על מדים. בארצות הברית, אם היית נכנסת, היית הולכת לגן של הילדה, או נכנסת לסופר, היו מצדיעים לך. לא היית צריכה להרגיש לא נעים.
עצוב.
ואני אתחבר ללמה קמה העמותה. כי אני אתחיל קודם כל מהעמוד של הפייסבוק, של כתף לכתף, שהקימה אותו ברברה, שהיא משרתת קבע לשעבר. אני חושבת שהיא משרתת קבע קלאסית.
אוקיי. Okay.
של מישהי שהיא באה ממקצוע. היא יועצת ארגונית. היא לא הלוחמת בשטח שכולם מסתכלים עליהם ואומרים, הם בסדר. היא יועצת ארגונית, יש לה מקצוע שצריך אותו גם באזרחות. היא הגיעה לצבא אחרי לימודים. היא בעצם פרשה כי היא סיימה את 7 השנים הראשונות, שאף אחד לא כל כך אולי מבין בזה, או את המשמעות של 7 השנים האלו. נגמרו 7 השנים, ואין לך ביטחון תעסוקתי.
מה זה 7 השנים האלה? בואי תגידי קצת מי שלא יודע.
שזה 7 השנים של הקבע הראשוני, לפני שאתה עובר למובק, זה 7 השנים שאתה לא יודע שיש לך עתיד בצבא, זה 7 השנים של חוסר ביטחון תעסוקתי.
זה אומר שאחרי 7 שנים יכולים להגיד לך תודה רבה, ביי.
תודה רבה, עד כאן, להתראות, כל מה שבנית, כל מה שעשית, נגמר, לא פנסיה צבאית, לא כלום. אתה יוצא כמו שנכנסת. היא סיימה את השירות שלה של 7 השנים, הבינה שאין לה אופק להמשיך, השתחררה מהצבא, זה היה ממש במקביל למערכון בארץ נהדרת, המערכון המזעזע של איש הקבע שעומד על הפודיום, בקריה,
שמן,
נראה שמן.
מרושל.
ממש מרושל, אוכל טורטית ויורק על עצמו את כל הפירורים של הטורטית, ומדבר בצורה נורא נורא נמוכה, ממש
שם. משהו מבזה.
דמות מבזה של איש קבע, שאם אנחנו מדברים, זה היה לפני כמעט עשור, אז זה תוצאה של השיח ברחוב. זה תוצאה
נכון.
של מה שעלה מהאנשים. זה תוצאה של התחושות שהיו הרבה לפני מה שאת מתארת, שכבר היה בושה להסתובב עם מדים ברחוב.
ועצם העובדה שזה עולה בארץ נהדרת, זה הופך את זה למין קונצנזוס, כי מי
נכון.
לא רואה ארץ נהדרת?
כי אנחנו גם יודעים שמה שעולה בארץ נהדרת, זה דברים שהם קונצנזוס בשטח. כאילו, זאת אומרת, זה דברים שעולים מן השטח. אנחנו מזהים משהו, לוקחים אותו, ועושים ממנו לג.
נכון.
זה לא משהו שהמצאנו, הם לא ממציאים שום דבר חדש, וזה נכון. בעצם מה שהיה. ברברה, אחרי המערכון הזה, מאוד מאוד כאב לה, והיא אמרה, לא יכול להיות שהחברים שלי שעדיין נמצאים בשירות, ככה רואים את עצמם. איפה המקום שלנו? וממש ככה עברה ערב של איפה אני משתפת, עם מי אני מדברת, מה אני עושה. ולפני עשור, הפייסבוק לא היה משהו היום.
נכון.
והיא פתחה עמוד פייסבוק, רצתה ליצור איזושהי פלטפורמה שבא לשנות את השיח על אנשי הקבע. אולי מקום של אנשי הקבע לשתף. היא הגדירה את זה בצורה מאוד יפה. אני רציתי שיהיה מקום לאנשים האילמים להשמיע את קולם. כי בעצם לאנשי קבע אסור לדבר. הם לא יכולים לבוא, הם לא יכולים לייצג את עצמם. בניגוד למה שכולם חושבים, אני ראיתי שמישהו השבוע כתב בפייסבוק, בכל מיני כתבות שעולות בשבוע האחרון שתכף נדבר עליהם, ככה זה כשיש לך את הוועד הכי חזק במדינה.
כן.
ואנשים כל כך טועים.
אז בואי נסביר, כי אני ואת יודעות על מה אנחנו
נכון.
מדברות, קודם כל, בואי נסביר למה למשרתי הקבע אין ועד, למה הם לא יכולים להתאגד. ולמה הם גם לא פונים לתקשורת?
אז קודם כל, אין להם ועד והם לא יכולים להתאגד, כי הם לא עובדים. אין להם okay. מעמד של עובדים בכלל. Okay. אין להם גישה לבתי דין לעבודה, מה שאגב, בשאר כוחות הביטחון, אין אך ורע. זה לא זהה בשום מקום אחר. אנחנו מסתכלים במדינת ישראל, הצבא. זה משהו שאין כמותו, לא במדינת ישראל וגם לא בחול. גם הצבאות בחול עובדים בצורה אחרת. זה לא נראה ככה. יש פה במדינת ישראל איזשהו מודל שאף אחד לא מצליח להבין. הם לא עובדים. אין להם זכויות ממשיות. הדבר היחיד שיש זה פקודות. עכשיו, אנחנו לא יכולים לדבר באדם, או הם יכולים לדבר בעד עצמם, כי כל עוד אין להם מעמד של עובדים, מה אנחנו מייצגים בעצם? הם משרתים, הם חותמים על חוזה התנדבותי, שכל שנה הם צריכים לחדש אותו. והם בעצם, הנייר הזה אומר במילים אחרות, עשו בי כרצונכם. זאת אומרת, החוזה הוא חד צדדי, הוא מחייב את איש הקבע, הוא לא מחייב את הצבא. הצבא יכול לפטר, יכול לעשות מה שהוא רוצה. ואין מה לייצג, כי אין פה בעצם דיני עבודה בכלל.
אין פה יחסי עובד מעביד, זה נכון. וגם אין זכות להתאגד, ואין זכות לשבות כמובן, כי הצבא אף פעם לא שובט.
ואנחנו מבינים את זה, כי גם בשאר כוחות הביטחון, שכן יש להם גישה לבתי דין לעבודה, יש פה החרגה. ההחרגה אומרת, נכון, אתם עובדים, יש חוזה, אתם לא יכולים לשבות, ואתם לא יכולים להתאגד. וזה בסדר וזה מקובל. שאלה זה, למה החריגו את הצבא?
כן, אבל כשיש עכשיו פגיעה ב... אוכלוסיות אחרות, אז כן יכולים אנשי אותם אוכלוסיות לבוא ולהתראיין. נכון. למשל, מורות.
נכון.
מורות לא יכולות להתראיין,
נכון
לא יכולות להביא את תלוש השכר שלהן לתקשורת. משרת קבע, אסור לו להתראיין לפי פקודות הצבא.
בדיוק, זה בדיוק העניין. אסור לו לפי פקודה לא להתראיין, לא להתאגד, לא להיות חבר באיגוד חיילים.
ולכן גם... מאוד,
ולכן המעמד שלו.
ולכן המעמד שלו. עכשיו, דיברנו על מטרת העמותה.
נכון, מטרת העמותה מראש קמה כדי לעבוד על התדמית. זאת אומרת, כשברברה באה והגתה את הדבר המדהים הזה ויצרה קהילה שתוך פחות מ-24 שעות כבר מנתה 2,000 אנשים.
אוקיי.
משרתי קבע בפועל, משרתי קבע בעבר, אנשים, אזרחים שרוצים לבוא ולתמוך במטרה, תוך 24 שעות 2,000 אנשים בעידן שהפייסבוק הוא ממש לא משהו היה היום.
Mm-hmm.
ולאט לאט זה גדל וזה התעצם. אנחנו קבוצה אחרת שקמה okay. בעקבות דוח לוקר.
Mm-hmm.
ואנחנו משפחות של משרתים. וחיפשנו מישהו שזה מעניין אותו, מישהו שרוצה לשמוע. ומצאנו את ברברה, שהיה לה עמוד של כבר כמעט 10,000 איש. וחברנו ביחד, והבנו שמעבר ללשפר את התדמית, אנחנו צריכים להתקדם עוד צעד אחד קדימה, כי יש קולות שעולים מהשטח, והשטח דורשים משהו אחר.
מה?
השטח לא רוצה רק תטפלו בתדמית, אני רוצה ללכת בגאווה ברחוב על מדים,
mm-hmm.
אני רוצה גם את הזכויות שלי בחזרה. כי מה שאנשים מכירים היום ברחוב וידברו עליהם, על הפנסיות המנופחות, ועל התנאים, ועל השמנת, אנחנו לא יודעים על מה מדובר. אני ממש אשמח שאנשים יבואו ויראו לנו על מה מדברים, כי אולי הדור של פעם, מה שהם מכירים, זה אולי היה שם. היום זה כבר לא קיים, זה כבר מעל 2 עשורים של פגיעות הולכות ומתמשכות כל הזמן, כל שנה. כל דוח לוקר או תרש או תקציב שצריך לעבור בממשלה, באים ומקצצים ופוגעים בזכויות המשרתים.
רגע, אני לא רוצה שנדבר בסיסמאות.
כן.
בואי נדבר רגע אחד, את אומרת יש פגיעה בזכויות.
נכון.
בואי תני לי דוגמאות קונקרטיות לפגיעה בזכויות שהן ספציפיות למשרתי הקבע ולא קיימות במגזרים אחרים.
אז אני אלך ספציפית על השיח עכשיו שכולם ממש ממש רוצים לדבר על הפנסיות ועל מה שקורה בממשלה ועל הטרגדיה הנוראית של הפנסיות התקציביות. אז אני אגיד שכבר משנת 2004 הצבא היה מהראשונים בכל המגזר הציבורי במדינת ישראל להתייעל, וכבר בשנת 2004 עברנו לפנסיה צוברת.
שמה זה אומר?
פנסיה צוברת זה אומר שכמו כל אחד שחוסך לעצמו לפנסיה, הוא והמעביד שלו, אותו דבר גם בצבא, משרת הקבע מפריש כסף לקופת הגמל שלו, לקופת הפנסיה שלו, אותו דבר כמו כל עובד אחר במדינת ישראל, אבל עדיין נתפסים במדינת ישראל על זה שבצבא יש פנסיות תקציביות מנופחות. הפנסיות התקציביות כבר לא קיימות. היום כבר ראשוני הפורשים של פנסיה צוברת. זאת אומרת, אנחנו רואים על דור הולך ונעלם, שאנחנו מבינים שזה משהו שהוא כבר לא קיים. הצבא היה מהראשונים להתייעל.
אז למה בעצם כל הכתבות, ויש עכשיו גל של כתבות אפרופו חוק ההסדרים, למה כל הכתבות מדברות על הפנסיות התקציביות, אם את אומרת שזה כבר משהו שהולך ונעלם?
אז אני אגיד, זו תעלומה גם בעיניי. יש פה איזשהו קמפיין תקשורתי שמתנהל נגד אנשי הקבע, מעל עשור, שמגיע בשביל להכפיש את אנשי הקבע, את המעמד שלהם, להנמיך אותם, לבזות אותם. זה מתחיל מהמערכון של, של ארץ נהדרת, וזה נגמר בכתבות כל יום, בעיתונים כאלה ואחרים, שאני אפילו לא רוצה להגיד את השם שלהם, כי אני לא רוצה לתת להם במה וחשיבות. אבל אני רק אגיד שבאחד מהם לפני כמה שנים, 4 או 5 שנים, אחד הכתבים העלה בעמוד שלו האישי איזושהי כתבה, ומישהו רשם לו שם איזושהי תגובה מכוערת על העלות האקטוארית של אנשי הקבע והפנסיונרים.
אוקיי.
לאותו רגע כפי שהוא ראה לנכון לייצג את זה. וענה לו אותו כתב, זה לא משהו שמלחמה או מגיפה לא יכולים לסדר.
מקסים.
מקסים. מקסים. אני באותו רגע קיבלתי חץ ללב, לבטן, לגב. ממש הרגשתי שאני כמשפחה של משרת קבע, אני שבעלי נמצא שם, הוא לא לוחם, הוא רק תומך לחימה. רק. הוא נמצא שם בשטח ועושה שבתות וחגים, והבית שלנו מתנהל בלעדיו. אנחנו לא רואים אותו. הסיפור אמיתי אולי קצת מצחיק, אבל אולי נצא קצת מהרצינות. הבת שלי בגיל 2 קרא לו בשם אחר שזה לא השם שלו. ככה, עד כדי כך, היא לא הכירה
לא
את הדמות והיא לא רואה אותו.
אוקיי.
ואני אומרת לעצמי, בשביל זה אני נותנת את, את החיים שלנו, זה לא רק הוא, זה נכון. החיים שלנו, בשביל שמישהו יאחל לו מגפה או מוות במלחמה.
כן, אבל אני כן רוצה אבל לשאול אותך, את אומרת, א', עולם הפנסיות התקציביות הולך ונעלם. עדיין, כשעושים חישוב של מה עוד המדינה תהיה חייבת בעוד כך וכך שנים, אז אומרים שיש חוב מאוד מאוד גדול לפורשים האלה.
את צודקת, אבל okay. שוב אני חייבת להגיד, כשמדברים, אני רוצה ליישר פה איזשהו קו, כשמדברים על הפנסיות לכוחות הביטחון, שהם אפילו פחות מ-40% מהפנסיות, מכלל הפנסיות התקציביות במדינת ישראל, כי יש עוד okay. כל כך הרבה גופים שאף אחד לא מדבר עליהם, אנחנו מדברים על צבא ומשטרה ושב"ס, וכלל כוחות הביטחון המיוחדים, שנכללים בתוך החישוב הזה.
זאת
אני
אומרת,
לא שמעת שמדברים על מישהו אחר, אבל כשאומרים כוחות הביטחון,
ישר חושבים צהל.
זה הצהל, זה הכל תקציב שהולך לצהל. עכשיו אני אשאל עוד שאלה, אוקיי? גם אני יודעת לשאול את השאלות בנושא הזה, כי אני באמת לא מצליחה להבין בעצמי. למה אנחנו בכלל דנים בפנסיות של אנשים שכבר השתחררו? איפה? במגזר אחר, אנחנו נראה שבן אדם שפרש מעבודתו, ידונו בפנסיה שלו וירצו לפגוע בה.
רטרואקטיבית.
איפה נראה מצב כזה שבאים ופוגעים רטרואקטיבית, לא רק בפנסיונר. לא יכול להיות שמשרת נכנס לקבע לפני 20 שנה, וכשהוא מגיע לפרוש, משנים לו כל שנה במהלך השירות שלו, מתי הוא פורש, איך הוא יפרוש, מה הוא יקבל. אם היה חוזה, כמו בכל מקום אחר, זה לא היה קורה ולא היו מאזים בכלל.
אם היה חוזה, הוא היה הולך לבית הדין לעבודה, נכון. ואומר, סליחה, זה החוזה שחתמתי עליו, אתם ראים לי פה את התנאים.
יפה מאוד, אבל פה אין לו את הזכות הזו בכלל. ובגלל זה אני בכלל לא מצליחה להבין את השיח. השיח פה מדבר על אנשים שכבר פרשו, שאין לנו שום זכות לגעת להם בפנסיה, בין אם זה בצבא או בכל מגזר אחר. לא שופטים, לא מורים, לא אף אחד שפורש.
כן, אבל אמרת פה כמה דברים. אמרת קודם כל, כל הקבוצה הזאת של הפנסיה התקציבית היא עולם הולך ונעלם
נכון,
בצבא.
נכון.
עכשיו אמרת עוד משהו מעבר לזה, שבעצם בכל הכתבות מדברים על הפנסיות של כוחות הביטחון,
נכון.
והחץ היחיד שנשלח ספציפית ממוקד הוא למשרתי הקבע בצהל.
זה ברור למה.
למה?
כי הם היחידים שלא יכולים לדבר, הם היחידים שלא יכולים להתנגד, הם היחידים שבסופו של דבר לא יכולים ללכת, אם לצורך העניין אני כמורה, אוקיי? מישהו יבוא וינסה לפגוע באוכלוסייה שלי, יש את המנהיגים שלנו שבאים ומגנים עלינו, יש את רן ארז ויש את יפה בן דוד, שאנחנו רואים אותם בחדשות, ואנחנו ראינו מה קרה בקורונה, שהם באו ונעמדו והגנו על האוכלוסייה.
אז יגידו לך,
האוכלוסייה של אנשי הקבע?
הרמטכ"ל יגידו לך, הוא זה שצריך לעשות את זה.
הרמטכ"ל הוא חייל בעצמו, מותר לו? מותר לו לבוא ולדבר.
לא, אבל יגידו לך, הוא צריך,
אז לא,
הוא זה שצריך
לא
לעשות
לו,
את זה.
אז לא מותר לו, כי גם הוא בעצמו כפוף לפקודות, וגם הוא לא במקום הזה. ובואי תגידי לי, אני לא משפטנית, אבל באיזה עולם המעסיק מייצג את עצמו וגם את העובד שלו? זה משהו שאני כן. לא מכירה משום מקום אחר. איך יכול להיות שהמנהל שלי ירצה ויבוא לייצג אותי?
את אומרת, הרמטכ"ל פה יש לו כובע כפול שהוא טיפ-טיפה בעייתי.
לא רק שיש לו כובע כפול, זה ברור לי, ואני מבינה, אני חלילה לא מעבירה ביקורת, להפך, אני מבינה שכשהוא יושב בדיונים על תקציב, ואומרים לו, אין בעיה, מה אתה רוצה לקצץ? בטנק, במטוס, באמלח, ומה אתה רוצה לקצץ? עכשיו,
שמים אותו בפני בחירה קשה.
נכון. עכשיו, מה הכי קל לממשלה לבוא ולהגיד, או לאוצר לצורך העניין? שרתי הקבע, למה שלא נקצץ שם? הם לא יכולים לדבר, הם לא יכולים להגיד כלום, הם לא יכולים להתנגד. זה נורא פשוט. זה כן. נורא פשוט.
בואי נדבר על עוד הרעה בתנאים. דיברנו על הפנסיות.
כן.
אז בסדר, טיפלנו בזה.
אני אכנס לעוד דוגמה עכשיו. אנחנו נלך להגדלות שמדברים עליהן
עכשיו. בואי נדבר על הגדלות הרמטכ"ל.
אני חושבת שזה בוער, כולם מחכים לשמוע על זה, מה קורה.
נכון.
אני חייבת להגיד קודם כל לשר האוצר שלנו, שהציג את זה בצורה מאוד מאוד יפה בשבוע שעבר. אני אחשוף פה וגם חשוף בעמוד שלנו שנפגשנו איתו.
אוקיי.
כשהוא לא היה שר האוצר, לפני שנה בדיוק, היינו בשיח עם הלשכה שלו עוד לפני, והיו לנו שם עוד פגישות. הוא שמע אותנו ושמע את הדברים שאנחנו מציגים ומייצגים. והוא סיכם את זה נורא יפה בשבוע שעבר באחד העיתונאים שבאמת בא וניסה ככה עוד קצת רפש להוציא נגד המשרתים, ועכשיו גם נגד שר האוצר. כי כן. אוי ואבוי לו שהוא רוצה עכשיו להגן בחוק, משהו שכבר מגיע למשרתים. ושר האוצר הסביר בצורה נורא פשוטה. קודם כל, אנחנו לא נותנים משהו חדש, אנחנו לא מוציאים כסף חדש מקופת המדינה. משנות ה-60 יש מה שנקרא הגדלות הרמטכ"ל. הדבר הזה נועד מראש כדי להגן על משרתים מסוימים, שתכף אנחנו ניכנס לזה. אני רק אסיים את דבריו של שר הביטחון. הוא אמר, אנחנו לא מוציאים משהו חדש, שר האוצר, סליחה, אנחנו לא מוציאים משהו חדש, אנחנו נותנים משהו שכבר קיים, פשוט רוצים להגן אותו בחוק, כי עד עכשיו הוא לא היה מוגן בחוק.
אבל יבואו ויגידו לך. אנחנו לא
מוסיפים כספים, והוא אמר, יותר מזה, בעבר היה נהוג בתחשיב הזה של האחוזים לכלול גם את שירות החובה. זה משהו שנלקח כבר ממשרתי הקבע בין עוד המון 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 זכויות שנלקחו. אז הוא סיכם בצורה יפה ואמר, אני לימדו אותי ביהדות שבקדושה לא מורידים. אז אמנם אנחנו לא מעלים, אבל אנחנו גם לא מורידים. זאת אומרת, זה משהו שהוא מגיע להם, זה משהו שהוא ניתן כבר מעל 60 שנה, זה לא משהו חדש שהאוצר בא ומוציא עליו כסף עכשיו.
אבל יגידו לך, שאמרו המשפטנים,
כן.
במשרד המשפטים,
כן.
שהתוספת הזאת, למרות שהיא ניתנת שנים, היא לא חוקית.
אז, אוקיי, אז... לא חוקית מתוקף מה? כי אף אחד לא מסתכל על זה שהצבא הוא מודל אחר לחלוטין מכל מה שקיים. לא חוקי ביחס למה? למה אנחנו מתייחסים? כשאנחנו מתייחסים לזכויות של משרתי הקבע, אנחנו מסתכלים גם על החובות? אנחנו מסתכלים מה משרת הקבע נדרש לעשות, צריך לעשות ביחס לשאר כוחות הביטחון? אנחנו מסתכלים על השירות שלו, על התנאי שירות שלו, או על מה שהוא מקבל בתמורה, למה
יופי.
שהוא נותן? אף אחד לא מסתכל על זה.
ואז יבואו ויגידו לך,
כן.
לא כולם. דיברנו על זה שיש את האנשים בקריה, ויש את הלוחמים, ויש, לא כולם מסכנים את חייהם.
אז בואי תפרידי. דוגמה שאני לא יכולה לשמוע אותה אפילו.
אוקיי.
דוגמה שהיא כואבת לי מאוד.
למה?
ואני אגיד, קודם כל, אני חשפתי כבר מקודם. אני לא נמנית עם אוכלוסיית הלוחמים.
אוקיי.
אוקיי? אוכלוסיית הלוחמים, מפקדים לוחמים, הם אוכלוסייה של כמה אלפים מתוך 40,000.
אוקיי.
הם לא אלה שמחזיקים את הצבא בלבד. כשאנחנו מסתכלים על גדוד, או על חטיבה, או כל מקום אחר שאנחנו מסתכלים פה על מקבץ של אנשים, המפקד הלוחם לא נכנס לבד לשטח. נכון, הוא והחיילים, ואיפה כל השאר? איפה כל שאר הקצינים התומכים אותו מסביב, שהם תומכי הלחימה? איפה הקצין ב-8200 שמביא את המודיעין? איפה הוא שיושב בגלילות? איפה הקצינים שיושבים בקריה, שעושים עבודה לא פחות חשובה? הלוחם לא נכנס לבד עם עצמו ועם האפוד שלו לשדה הקרב. כל הסביבה התומכת היא סביבה שהוא זקוק לה כדי לנצח בשדה הקרב. אז אתם מסתכלים על אוכלוסייה של 1,000, 2,000, בואי נלך ונגיד 5,000 אנשים שהציבור הוא בקונסנזוס עליהם, והוא מסכים עם זה שהם יקבלו. אוקיי, okay. אז נשאיר אותו, ניקח את תומכי הלחימה, ניקח את הג'ובניקים שהם אוהבים לקרוא להם כך, של גלילות והקריה, נוציא אותם מהצבא. Okay. עם מי ילך המפקד הלוחם? עם עצמו הוא לא ינצח בקרב. ויש לנו פה אוכלוסייה של 40,000 אנשים. אוכלוסייה שלא סתם היא כמות כזו, והיום יצא סגן הרמטכ"ל ואמר, אנחנו הולכים לשפל של כל הזמנים מבחינת הכמות של המשרתים. הצרכים רק הולכים וגוברים, וכמות המשרתים רק הולכת וקטנה. למה היא הולכת וקטנה? כי אנשים לא רוצים להישאר בקבע.
אנחנו חרגנו ממדגנו, וכמעט דילגנו על השיר הראשון, אז נעשה פה התנחת הראשונה, נשמע את מלי לוי ושימון גרשון, שמיים כחולים, ואז נמשיך ברצף.
לפעמים אני אומר לך מילה אחת יותר מדי. תחייכי, תקשיבי, זה לא מאוחר. לפעמים אני מרגיש כאילו זאת הפעם האחרונה, כאילו אין מחר. צריך לומר את המילה הנכונה, ותמיד עדיתי מחכה שאחזור, ואני כמו שיקור מתעלם מהאור, מצייר את תמונה שלי ושלה, צבעים לבנים, שמיים
חוזרים לשידור שלנו ולאורחת שלנו, אלכס עמר מויאל. ואנחנו מדברות על משרתי הקבע ועל הזכויות שלהם. וממש לפני השיר דיברנו על האמירות של סגן הרמטכ"ל.
נכון.
שאין מספיק אנשים, שהתקנים לא מאוישים. נכון. ואמרת שזה בגלל הרעה בתנאים.
קודם כל כן, זה בגלל הרעות בתנאים, וזה בגלל שאנשים מבינים היום שהתנאים של הקבע הם לא מה שהם היו פעם, אבל מי מבין את זה? הציבור בחוץ לא מבינים את זה. אנשים בחוץ עדיין מדברים על השמנת, ועדיין מדברים על התנאים המופלגים ועל התנאים של הפנסיות, כשאנשים לא מבינים שקודם כל, דיברנו על זה כבר מקודם, שהתנאים של הפנסיות הם כבר לא פנסיה תקציבית, הם כבר לא מה שהיו פעם.
בואי נדבר על התנאים רגע אחד.
כן.
אני רוצה שנייה שנבין מה זה התנאים. יש איזושהי קונספציה בציבור שמשכורת של משרת קבע זה איזה תלוש.
נכון.
שמן.
נכון.
בואי תני לנו כמה דוגמאות שגם הנה, נמצאות
אני,
באתר.
נמצאות כאן,
והן כמובן מובאות כאן באישורם של האנשים.
ברור, בהחלט. אלה דוגמאות שאנחנו פרסמנו כבר באתר. אני יכולה לתת דוגמה של אם כבר דיברנו על המפקדים הלוחמים וכולם נורא נורא אוהבים אותם וחושבים שהם צריכים לקבל ומגיע להם. אז הנה, אז משרת קבע שהוא okay. לוחם. מפעיל צמא לצורך העניין.
מפעיל צמא זה ציוד מכני הנדסי.
נכון.
כבד. אוקיי.
הוא משרת בעזה, בגבול עזה. אנחנו מכירים את מה שקורה בעזה, אנחנו מכירים את מה שהיה שם עם, עם ההפגנות כל שבוע, שזה אומר, יש שם אנשים שלא יצאו שבתות הביתה רצוף כל כך הרבה שבועות, והם מגנים שם על הגבול פיזית.
נכון.
וכזה לוחם, שעובד בגבול, והוא בקבע, הוא ברמה א' פלוס, עושה שבת לחמש בלי כל שאר ההקפצות, זאת אומרת, יש לו את השבת לחמש הקבועה שלו, ויש את כל שאר השבתות שהוא צריך להיות שם כהקפצה, לא מקבל על זה תוספת תשלום. בשאר כוחות הביטחון, אם אתה מגיע למשמרת נוספת, אם אתה מוקפץ לאירוע כזה או אחר, אתה מקבל תוספת תשלום, בצבא זה לא קיים.
אוקיי, גם כמובן אין שעות נוספות, אין שום דבר. אין שעות נוספות,
נכון. ותק בשירות כמעט 12 שנים, זמינות מבצעית 24/7, לא משנה, שבת, חג, יום חול.
ברור.
אפטר כשאפשר, ולרוב אי אפשר.
נכון.
אני מניחה שבציבור חושבים שהמשכורת שלו היא משכורת יפה ומכבדת. מרוויח בסך הכל 10,362 שקלים.
10,000 שקלים, עכשיו את אומרת, אין על זה תוספות.
אין על זה תוספות.
והוא מסכן את חייו.
מסכן את חייו.
מצד שני, אני יכולה להגיד לך, תשמעי, זאת משכורת מעל הממוצע במשק.
נכון.
ובסופו של דבר, את יודעת, הוא יכול להיות שהוא איש משפחה, כן? הוא משרת 12 שנים. אבל אני לא יודעת, זה לא איזשהו תפקיד מקצועי.
אז אותו מפעיל צמא,
שאגב
זה כן תפקיד מקצועי שמאוד חסר בצבא.
אוקיי.
כי אנשים פשוט לא רוצים להישאר שם.
אוקיי.
בחוץ, באזרחות, כמפעיל צמא, מרוויח יותר, חוזר הביתה כל יום, ישן במיטה שלו, רואה את המשפחה שלו, מגדל את הילדים שלו.
וגם כנראה לא מסכן את עצמו.
מקבל רכב צמוד, וכנראה גם לא מסכן את החיים שלו על בסיס יומי בגבולות המדינה.
ואת אומרת שזה תפקיד...
עכשיו אני רוצה לשאול את השאלה מנגד.
רגע, אני רוצה רק להבין, אני לא מכירה מספיק את השוק הזה, מודע ומתוודה. תפקיד של מפעיל צמא, זה תפקיד שיש לו גם ביקוש באזרחות?
בהחלט. זה תפקיד שיש לו המון ביקוש באזרחות, ומחכים ליוצאי הצבא, כי יודעים כמה העבודה שלהם טובה ומקצועית, חוטפים אותם בחוץ.
וגם מכשירים אותם, אז...
מפעיל צמא כזה שמגיע כבר עם הכשרה ועם ניסיון, יוצא לאזרחות, מקבל משכורת יותר גבוהה בכמה אלפים. מקבל תנאים, מקבל רכב צמוד, מה שבצבא אין לו, לכל מי שבתפיסה שלו חושב שבצבא מקבלים בית ורכב, והמון המון דברים שאנחנו שמענו כבר שפנו נגדנו ואמרו לנו, אבל אתם מקבלים ונותנים, ועל חשבוננו, האזרחים הפשוטים, לא, מפעיל צמא לא מקבל כזה דבר, ובחוץ מחכים לו, בידיים פתוחות.
אז מה משאיר בן אדם כזה בשירות?
תראי, מה שהיה משאיר בעבר בן אדם כזה בשירות, ואני רוצה להאמין שגם היום, זה האידיאולוגיה.
אוקיי.
זה הרצון לתרום, ההבנה שמישהו צריך לעשות את העבודה הזאת. אנשים אומרים, אין בעיה, אתם בחרתם בזה. נכון, אבל אם לא יהיה מי שיבחר בזה, מה יקרה? יש היום אנשים שלא בוחרים בזה. יש היום המון אנשים, יש המון תקנים חסרים בצבא. למה? כי אנשים בוחרים לצאת. הצבא יצר מצב, אם בעבר היו פנסיות תקציביות, ואנשים בעצם לא יכלו לקבל את הפנסיה שלהם עד יום השחרור, עד יום הפרישה, לגמלאות, לא משנה באיזה גיל זה היה, אוקיי?
אוקיי.
גם על זה אפשר לדון. אבל היום האנשים הם בפנסיה צוברת, הם יכולים לקום וללכת עם הצבורה שלהם לפנסיה.
זאת אומרת, מה שהם צברו, הם לוקחים והולכים.
לצאת לאזרחות ולהמשיך לצבור שם, להמשיך לחסוך שם.
זאת אומרת שמה שאת אומרת זה שבעצם האוצר, או מי שהוביל לכך שלא יהיו יותר פנסיות תקציביות, אלא רק צוברות,
הביא למצב שהצבא נמצא ביחסים, מערכת יחסים פתוחה, ניסויים פתוחים.
כל אחד יכול לקום וללכת.
נכון, כל אחד יכול לקום וללכת, וזה מה שקורה. אנחנו רואים היום את אנשי הקבע מצביעים ברגליים, הם לא רוצים להישאר.
ומי שנשאר כנראה ברמה יותר נמוכה.
נכון, ויש לי פה עוד דוגמאות שאני יכולה להראות.
אז בואי נדבר על עוד דוגמה.
יש לי דוגמאות ממש ממש כואבות. יש לי תלוש פה, שגם מפורסם אצלנו בעמוד, מי שרוצה יכול להיכנס, לראות את הפרטים, מי שממש רוצה להתעמק בזה. יש לי פה תלוש של 5,730 שקלים.
למשרת קבע.
למשרת קבע, עם ותק של 6 שנים. הוא עושה שבת לשלוש, לילה אחד בשבועיים.
אוקיי.
אבטש למשך שבוע במהלך השנה.
שזה אומר ששבוע הוא מגן על איזשהו יישוב.
יוצא מהבית, הולך ומגן על איזה יישוב שצריך את ההגנה הזו.
אוקיי.
מקבל השלמת הכנסה של 487 שקלים.
איש קבע שמקבל השלמת הכנסה.
כן, של 487 שקלים.
אוקיי.
תלוש שכר שלו לא מגיע אפילו למינימום. עכשיו, יכול להיות שזה מישהו שמשרת בקריה, שכולם מדברים עליו. אני לא חושפת פרטים, אנחנו לא רוצים לחשוף פרטים.
ברור.
יכול להיות שזה מישהו שמשרת בגלילות, יכול להיות שזה מישהו שמשרת בבסיס פתוח. אוקיי. אכן, אין לו פה תוספת של לוחם או תומך לחימה, אבל זה השכר של בן אדם שהוא כבר 6 שנים.
אז יגידו לך, שיש גם תלושי שכר כאלה למורות.
נכון.
אוקיי, אז למה אצל המורה זה לגיטימי ואצל משרת הקבע לא?
אני חושבת שקודם כל אין מורה שמקבלת השלמת הכנסה.
אוקיי.
נתחיל בזה. אני חושבת שאם הייתה מורה שמקבלת השלמת הכנסה, ואחד הארגונים של המורים היה שומע על זה, זה לא היה עובר בשקט, כמו שזה עובר בצבא. אני חייבת גם להגיד שאופי שירות של מי שחוזר הביתה כל יום, הוא לא אופי שירות של מורה או כל איש מקצוע אחר. ההשוואה פה למגזרים אחרים היא לא נכונה מיסודה. אנחנו לא יכולים להשוות גם את מי שנמצא כל יום. לא נופל לו העת בשעה 4 והוא נוסע הביתה. אלו אנשים שעובדים גם עד 12 בלילה, 1 בלילה, מתקשרים אליהם באמצע הלילה כשצריך והם חוזרים.
זה העניין, העניין של הזמינות, גם כשאתה הולך ויכולים לקרוא לך חזרה.
אני יכולה להגיד שגם אני כמורה נדרשת לזמינות וקוראים מצבים, אולי כמורה לחינוך מיוחד אני יכולה אפילו להתייחס לזה יותר, שאני כן מקבלת טלפונים מיוחדים באמצע הלילה, ונדרשים לעשות כך או אחרת וטיפול מיידי. הכמות שזה קורה בצבא היא לא פעם בשנה. היא לא זמינות של פעם בשנה לצאת לטיול שנתי. היא לא פעם ביש אסון הקרמל או שריפה כזו או אחרת. ואני חייבת להגיד שגם במצבים לאומיים, כמו לצורך העניין הקורונה, דרשו מאנשי הקבע, אמרו, אתם צריכים להיכנס מתחת לאלונקה, אני לא יודעת מה הייתה הציפייה באמירה הזו. אני חושבת שאנשי הקבע היו הראשונים ברחובות בבני ברק, ואנחנו ראינו את זה בערבי חג, קצינים ונגדים מחלקים סלי מזון למשפחות, למי שצריך, למבודדים, למבוגרים שלא יכולים לצאת מהבית.
אז יגידו לך שכולם נכנסו תחת האלונקה, כולל אנשי משרד הבריאות, כולל...
נכנסו מתחת לאלונקה, ואני חייבת לתת פה איזושהי התנחתה לסוגיה אחרת לחלוטין, שזה המשפחות.
אוקיי.
אוקיי? כשהרופאים או אנשי צוות רפואי נכנסו תחת האלונקה ועשו משמרות, לילות כימים, אני באמת, גם להם צריך להצדיע ולהגיד כל הכבוד, דאגו לפתרון לילדים שלהם, למשפחות שלהם, כדי שבני הזוג שלהם יוכלו להמשיך ולעבוד בעבודה שלהם. זאת אומרת, פתחו מעונות יום, פתחו, היו אופציות. היו אופציות לאנשים האלו שצריכים לעבוד 24/7. אני לא זוכרת שבקורונה אף אחד פנה אליי ושאל אותי אם אני צריכה סידור לילדים, וגם לא באף מבצע ובאף מלחמה. זאת אומרת, כשזה קורה במגזרים אחרים, איכשהו תמיד נרתמים לטובת ולעזור. כשזה קורה עם אנשי הקבע, האמירה היחידה זה, "אין מה לעשות, אתם בחרתם בזה." אוקיי, בחרנו בזה, נכון, אנחנו צריכים שאנשים יבחרו בזה.
נכון.
אתם כציבור לא צריכים להסתכל על זה בצורה מלעיזה ולהגיד בחרתם בזה. אתם צריכים להגיד תודה שבחרתם בזה. טוב שיש מי שבוחר בזה. את יודעת מה? אולי תוותרו גם על התודה. אולי אל תחפישו?
כן.
אולי תיתנו לנו באמת לבחור את הבחירות שלנו ולחיות איתם בשלום? אני חושבת שכל אמא ששולחת את הילד שלה להיות לוחם או לשרת בקריה, רוצה לדעת שהיא שולחת אותו למפקדים הכי טובים. אני כאימא רוצה לדעת שכשהילדים שלי יהיו בצבא, וחלילה יצטרכו להיכנס לשדה הקרב, לא שהמפקד שלהם תרוד באיך הבית שלהם יסתדר, ואם יש את המעונות האלו לילדים או לא.
או שהמפקד זה מי שלא היה לו משהו אחר יותר טוב לעשות ונשאר.
נכון, ופחד לצאת לאזרחות. אנחנו רוצים שהטובים ביותר יישארו ויובילו לא רק את עצמם, גם את החיילים שלנו שהולכים לשם. וכשאנחנו מדברים על החיילים, כולם דואגים להם וכולם רוצים לשמור עליהם. חלק מהשמירה הזו היא שהמפקד שלו היה המפקד הטוב ביותר, האדם הטוב ביותר. ואחד מפקדי בעד אחד אמר בצורה מאוד מאוד יפה באחת מהסדרות הדוקומנטרי שעשו, והאמירה הזאת הולכת איתי הרבה שנים, בואו נביא עובדים זרים, אנחנו מביאים אותם לחקלאות, מה הבעיה, נביא עובדים זרים לצבא, אנחנו נאמן אותם, הם יהיו הלוחמים הכי טובים, הם יהיו הלוחמים הכי מיומנים, נגיע לשדה הקרב, נגיע למלחמה, הם יחפשו תחת איזה שיח להסתתר, הם לא מגנים על הבית שלהם, הם יחשבו איך לחזור הביתה למשפחה שלהם בשלום. אחד היתרונות בצבא העם זה שאנחנו יודעים שיש פה אנשים שמגנים על הבית שלהם, מגנים על הילדים שלהם, על המשפחה שלהם, על ההורים שלהם, מגנים על החברים שלהם. אנחנו רוצים שאותו משרת קבע שמוביל את החייל בשדה הקרב, ומי שמוביל בשדה הקרב זה לא רק המפקדים הלוחמים. זה שאר הקצינים תומכי הלחימה, אם זה הלוגיסטיקה, ואם זה הרפואה, ואם זה החימוש, ואם זה המודיעין, כל מי שנמצא שם הם אנשים שנחשבים תומכי הלחימה. אז אנשים מגיבים לי כשאני אומרת את זה ואומרים, בסדר, לא עליהם דיברנו. אז על מי אתם כן מדברים? על קצין המודיעין שיושב ומביא את הנתונים שצריך כדי שאותו מפקד לוחם והתומכים שלו בשטח יצליחו לעשות את העבודה שלהם? מי לא נחוץ בצבא? בואו תגידו לי, מי הם אלו שאתם כל הזמן אמורים, לא עליו אנחנו מדברים, אנחנו מדברים על האחרים. מי הם האחרים?
אז אני מניחה שיגידו לך שיש מקצועות שאפשר להפריט אותם.
הופרטו.
לא, אז קודם כל, דרך אגב, אפרופו ההפרטה, גם כשדברים הופרטו, אז בסוף ראו שזה עולה יותר כסף.
עולה יותר למדינה מאשר להשאיר את זה
בתוך
הצבא.
נכון, כי כשאתה מפריט, אתה משלם על כל שעה.
נכון, אבל בסופו של דבר, האוצר והאוכלוסייה אוהבים לראות שתקציב הביטחון יורד. לא מעניין אותם שבתוך תקציב הביטחון אנחנו לא מדברים רק על צהל נטו, מדברים על כל כוחות הביטחון. לא מעניין אותם, מעניין אותם השורה התחתונה. כמה הם עולים? אחר כך לבוא ולהגיד, זה לא תקציב צהל, זה תקציב שאנחנו משלמים מתקציב אחר, כי הפרטנו את זה, אף אחד לא מסתכל על זה, אף אחד לא עושה את החיבורים ורואה שזה עולה יותר. מעניין אותם השורה התחתונה, לראות שמשלמים פחות, לא לצהל, לאנשי הקבע.
אוקיי. נשמע את קחי לך זמן, יציאת חירום, ואז אנחנו מתכנסות לרבע האחרון של התוכנית, אז בואו נחשוב על מה עוד לא דיברנו.
הכאב הזה יחלוף מהר, אני מבטיח, זה רק זמן ונשכח. ואין עניין את הסתיו הזה בדמעות גדולות למרוח ותמיד מעונן. ואיך לומר כל הזמן את בין לבין ולא בדיוק ברור לך מה לא פעם שהפוך. וכל דבר מבלבל ומאובל מחיב, זה לא נראה לך לקבל זאת בנימוס. אז בואי ניצג ונלך אל המקומות ששם טבעי הרך ואף אחד לא נרגע. והתשוקה להישרף מבלי למות זה כישרון לדעת. ואהבה, אהבה. ואיך לומר כל הזמן את אלפה ולא בדיוק ברור לך מה לומר שהפוך. וכל דבר מבלבל ומאופל מחים, זה לא נראה לך לקבל זאת בנימוס.
קחי לך זמן, הכאב יחלוף מהר, אני מבטיח. אז אנחנו, כמו שאמרתי, ככה מסיימות לקראת סיום התוכנית. אלכס, דיברנו על תנאי השירות ועל מה שהיה פעם. בוא נדבר על מה קורה עכשיו. מה זה מודל הקבע הנוכחי?
אז אנחנו נדבר על מודל הקבע החדש, שבעצם מודל הקבע החדש הוא אני אנסח את זה בדרך קצת עדינה יותר.
אוקיי.
לא מטיב עם המשרתים, מטיב עם מי שרצה לחסוך.
אוקיי.
אוקיי?
שמה זה אומר בעצם?
מודל הקבע החדש, אם דיברנו מקודם על זה, שיש קבע ראשוני וקבע מובהק, ובעצם 7 שנים ראשונות, אתה אין לך ביטחון תעסוקתי, אוקיי. ואתה לא יודע מכאן לאן אתה הולך. חשוב לציין שזה בשלב שאתה כבר בן 30, כבר אמור להיות עם קריירה מיושבת, אחרי לימודים, אתה איש משפחה בדרך כלל. זה לא קורה בשלב שאתה נורא צעיר וכל הדלתות פתוחות בפניך.
לא, 30 זה עדיין בחור צעיר.
עדיין צעיר, פחות או יותר. בואי נגיד שלאדם שיוצא החוצה לצורך העניין מהשטח, ויש לו תפקיד שהוא תפקיד שהוא רק צבאי, ואין אותו בחוץ. בוחן הגמש, אוקיי? אתה יוצא בגיל 30 עם מה? עם איזה הכשרה?
אין לך מקצוע.
אין לך מה לעשות. זה לא שאתה עכשיו יוצא החוצה וממשיך באופן ישיר את מה שעשית. צריך עכשיו לחפש את עצמך בגיל 30.
אוקיי.
מה שקרה במודל הקבע החדש, זה שהגדילו את חוסר הביטחון תעסוקתי מ7 שנים ל-14 שנים. זה אומר שבגיל 35 יש לך שער יציאה נוסף.
זאת אומרת, מה זה שער יציאה? אפשר לבעוט אותך שוב? כן, בגיל 35.
תודה רבה, סיימנו את דרכנו המשותפת.
אתה לוקח...
בגיל 35, שזה כבר הרבה יותר חמור, אנחנו מגיעים למצב שאנחנו רואים אנשים שנתנו את מיטב שנותם, ואם דיברנו על תנאי הקבע, על התנאים של משרת הקבע, זה אומר שישנת לא בבית, השתתפת במלחמות, במבצעים, זמינות של 24-7, ויתרת על חיי המשפחה שלך, ויתרת על הרבה אירועים של הילדים שלך, של הבית שלך, ויתרת על המון. וגם השכר, כמו שהצגנו את זה
מקודם, דיברנו על זה.
הוא לא שכר שבאמת שווה את זה.
אז הרווחת 10,000 שקלים, נגיד, כן. אמרנו, דיברנו על ותק של 12 שנים למשל.
נכון, בדיוק.
אז אחרי השנים האלה, באים ואומרים לך אפילו קצת יותר, באים ואומרים לך תודה רבה.
תודה רבה, להתראות.
אוקיי, ואז את אומרת, גם לא הוכשרתי, זאת אומרת, אין לי מקצוע שהוא רלוונטי באזרחות.
עד היום היה איזשהו קונצנזוס שמגיל מסוים, לקראת פרישה, אנחנו לא בועטים אנשים החוצה, ואני בכוונה מציגה את זה בצורה כזו, כי ככה זה מרגיש לאנשים. אנחנו עדים לזה בזמן האחרון, שגם שנה, שנתיים לפני גיל פרישה, מוציאים אנשים החוצה. אנחנו מקבלים המון פניות מאנשים, שפשוט הם... לקראת גיל 40, עם התחייבויות על הראש, ואנחנו מגיעים למצב שאנחנו רואים שכשהדור הצעיר רואה את זה, הוא אומר, סליחה, למה שאני אשאר בקבע?
למה אני צריך את זה?
למה אני צריך את זה? בכל עבודה אחרת, אחרי כמות מסוימת של שנים והכשרה, יש לך קביעות במקום העבודה שלך.
בטח במקום ציבורי.
בטח במקום ציבורי. משרתי הקבע זה 14 שנים. גוף אחר... שהוא גם תחת כוחות הביטחון, בא וביקש להשוות סעיף של חוסר ביטחון תעסוקתי למול הצבא, ובהשוואה של דרגות מול צהל לגוף השני, אנחנו רואים שהם עברו את המשכורות של צהל בהרבה. למה? כי התנאי שכר שלהם יותר טובים. האם התנאי שירות שלהם הם אותו דבר כמו הצבא? ממש לא. התנאי שירות בצבא הם הרבה יותר מחייבים, וכמו שאמרנו, אין חוזה העסקה, יש בעיקר חובות, זכויות מאוד מעטות, שגם הן יכולות להשתנות בין רגע, בלי לשאול בכלל את אותו משרת, ואפשר גם להכיל עליו בפרספקטיבה של 20 שנה אחורה, כשהוא כבר עומד לפני שחרור. עכשיו, באים האנשים האלו, שאומרים, רגע, אני נתתי את כל החיים שלי, מי פה עכשיו מגיע כדי להגן עליי?
אף אחד.
אף אחד, כי אין גוף כזה, אין נכון. מישהו שאמור להגן עליך. זה החלטות חד צדדיות שמתבצעות. אנחנו ראינו עוד פגיעות, שזה בהסכמי שכר, שפשוט שינו אותם. פשוט שינו הסכמי שכר מסוימים, וזה חל על כל מי שמשרת כבר המון שנים. זאת אומרת, אתה לא יודע מה יהיה מחר. גם אם עברת את המשוכה הראשונה של 7 שנים, גם אם עברת את השער יציאה השני שדיברנו עליו, אתה עדיין לא יודע מה יקרה ביום שתפרוש. אפשר לשאול עכשיו, משרת קבע יודע מתי הוא יפרוש? הרי...
לא, זה משתנה.
נכון. יכול להיות שבשנתון שאתה אמור להשתחרר, עכשיו יגידו לך, רגע, רגע, אתה לא משתחרר השנה, אתה משתחרר בעוד 5 שנים. האם זה הוגן? האם במקום אחר זה היה קורה? באף מקום אחר זה לא היה קורה, אני יכולה להגיד בוודאות. כי אף אחד לא היה נותן לזה לקרות, גם לא בשאר כוחות הביטחון. זה דברים שיכולים לקרות אך ורק בצבא. זה דברים שאני חושבת שאנשים מאוד קל להם לבוא ולהגיד מה אנחנו מקבלים, מה אתם מקבלים, מה אנשי הקבע מקבלים. מישהו רוצה להתחלף איתם?
כן.
מישהו מוכן להתחלף?
מישהו מוכן להתחלף.
לא רק עם הזכויות, שהן לא רבות, והן משתנות, והן לא קבועות, ומשרת הקבע לא באמת יודע מה הוא יקבל בסוף.
והן לא ודאיות, נכון. בואי נדבר על הגדלות הרמטכ"ל, שאנשים שכבר פרשו יכולים, אפילו אחרי שכבר התקבעה להם הפנסיה,
נכון, פנסיונרים קיבלו הודעה בתלוש השכר שלהם, שיכול להיות שהם יצטרכו להחזיר כספים, שהם קיבלו 7 שנים אחורה.
נכון.
7 שנים אחורה, איפה זה קורה במקום אחר? איפה יקבלו דבר כזה? ואני באמת שואלת, כל כך הרבה תקנים חסרים בצבא, כל כך הרבה אנשים לא רוצים לאייש אותם מתוך הצבא. אתם לוטשים עיניים לפנסיות, אתם לוטשים עיניים לשכר, למה שהם מקבלים. בואו חבר'ה, בואו בהמוניכם, תחזרו.
בואו תתגייסו.
אנחנו נגייס אתכם חזרה. תיקחו את החובות ותקבלו גם את הזכויות. תעשו. מי שמוכן, מכל אותם, אפילו מהעיתונאים, מישהו מכן מוכן לחזור? מישהו מכן מוכן לבוא ולעשות את זה? אני בטוחה שאף אחד לא יענה בחיוב.
הם מוכנים לדבר.
נכון.
דיברנו על הגדלות הרמטכ"ל.
נכון.
בואי תגידי מילה על מה קורה היום בנושא הזה. תעשי רגע איזה אישור קו.
אוקיי, אז בנושא הגדלות הרמטכ"ל, העמותה ניסתה להיכנס כמשיבה לעתירה. קיבלנו דחייה, מכיוון שלטענתם יש מספיק מי שדואג לאנשי הקבע.
לטענת השופטים.
כן, תודה רבה. אנחנו לא זקוקים לכם. ופעם שנייה, יש כרגע איזשהו שיח שמתנהל, יש איזשהו מסע ומתן, באמת ליישב את העניין. אני חייבת להגיד שלראשונה מרגיש שיש לנו שר אוצר שבאמת
מכיר ומבין.
מכיר ומבין, ומוקיר את עבודתם של אנשי הקבע.
כי הוא ראה אותם מקרוב.
אני הייתי שמחה מאוד ששר הביטחון, חברי כנסת אחרים, שרים אחרים, גם יבואו ויעמדו וישרו קו, ויבינו שצו השעה הוא לעמוד לצד אנשי הקבע, לתמוך בהם כתף לכתף, לעמוד מאחוריהם.
רציתי לשאול אותך, דיברנו מקודם על, על, על הבגץ, ועכשיו אנחנו מדברות, הרי בסוף, מי מממן את הגשת הבגץ הזה? מי עומד מאחורי?
הבגץ שאנחנו...
על הגדלות הרמטכ"ל. צדק פיננסי, מישהו שם...
יש פה עמותה, צדק פיננסי,
שמי מממן אותה?
שיחד איתה יש עוד מישהו, שזה גם עמותה שה... מי שקצת יחקור ויסתכל בגוגל, שזה הכי פשוט, יראה שיש אנשים שהם מקבילים בשתי שני הגופים האלו. לא ברור מי מממן אותם. מי כל כך רוצה ברעת המשרתים כדי להחליש את הצבא. ומקצת חקירה שאנחנו עשינו, זה גופים שהם לא בדיוק לטובת ישראל. הם לא בדיוק מעניין אותם המדינה, טובת המדינה, טובת אזרחיה, ובטח לא הביטחון ללאומי.
לא, כי כדי להגיש בגץ, וזה יגיד לך כל אחד שקצת...
משפטן שאני לא משפטנית, את יכולה לעזור לנו יותר.
אז אני אומרת, כדי להגיש בגץ, אתה צריך עורך דין שמוכן לעבוד בשביל זה, וזה לא מעט עבודה, וצריך מחקר לפחות עובדתי כדי להציג את הנתונים. זה לא עבודה פשוטה, מישהו צריך לשלם עליה.
מעניין אותי. אנחנו רק מעבודת גוגל הצלחנו למצוא. מעניין אותי מי מהעיתונאים שכל כך נהנים לבוא ולדבר נגד הגדלות הרמטכ"ל, ישב ועשה תחקיר, לראות מה עומד,
מי עומד מאחורי הדברים האלה, מי מממן את הדבר הזה.
מי מממן את הדבר הזה. ומי כל כך לא רוצה בטובת המשרתים, שהם הכוח שעומד מאחורי מדינת ישראל והביטחון שלה.
עוד בסוף נגלה שיש פה אינטרסים אחרים אנטי-ציוניים. לא מופרך.
את חשפת את זה עכשיו, זה בכלל לא מופרך, זה מה שגם אנחנו גילינו. יש עוד משהו שרציתי לדבר עליו ככה בנושא של להיכנס מתחת לאלונקה.
יאללה.
מהציפיות של אנשי הקבע, או מאנשי הקבע.
אוקיי.
דיברנו על להיכנס מתחת לאלונקה, ודיברנו על הגופים האחרים.
לשאת בנטל, כן.
על לשאת בנטל, ודיברנו על הרופאים, ושאר כוחות הביטחון, ועל כל תקופת הקורונה. יש משהו שנורא מפריע לי, כשאני רואה שמכולם מצפים לדבר אחד, ומאנשי הקבע מצפים לדבר אחר.
למשל.
כי אמרו להם, לא רק תיכנסו מתחת לאלונקה פיזית, ובאמת תהיו שם בשטח ותתפעלו את עניין הקורונה, בין אם זה היה בדיקות, ובין אם זה היה בשטח, וכשהיה צריך להיכנס לאוכלוסיות מסוימות, ועשו זאת פיזית. ביקשו מהם להיכנס מתחת לאלונקה גם כלכלית. זאת אומרת,
אוקיי.
אם נסתכל על עניין הנופש, שגם פה נלחמנו כעמותה,
אוקיי.
כל כוחות הביטחון קיבלו נופש באופן סדיר, מי שלא קיבל את הנופש קיבל פיצוי.
גם בתקופת הקורונה.
כן, כן, גם בתקופת הקורונה, קיבל פיצוי כלכלי, קיבל כסף תמורת הנופש.
מדברת גם, כמו שאמרת, גם בכוחות הביטחון, גם במקומות הביטחון, מקבילים.
כן, משרד הביטחון, כולם.
אוקיי.
מי שלא קיבל, קיבל גרירה וקיבל את הנופש של שנה שעברה. אנחנו ממש היינו צריכים להיאבק בשיניים על זכות נורא נורא בסיסית שכל שאר כוחות הביטחון קיבלו. ואמרו, סליחה, תיכנסו מתחת לאלונקה. מה קרה? אנחנו במשבר לאומי, בואו תיכנסו מתחת לאלונקה.
זאת אומרת, יש משבר לאומי, אבל בסוף מי שמבטלים לו את הנופש זה משרתי הקבע, ולא שאר כוחות הביטחון.
ואני אומרת, אין בעיה, אתם רוצים להיכנס מתחת לאלונקה, בואו ניכנס כולנו ביחד.
כן.
כולם, לא רק משרתי הקבע, כל שאר כוחות הביטחון. מצד שני, אני אומרת, למה המרדף הזה רק אחרי אנשי הקבע? זאת שאלה שאנחנו דנות בה מתחילת השידור, ואנחנו עדיין לא מצליחים להבין למה. מי עומד מאחורי הדבר הזה?
זה שאלה מעניינת.
מי מממן את לא רק את הגופים שמתעסקים בעתירה, מי מממן את הקמפיין התקשורתי הזה, שמגיע מעיתונים ספציפיים?
והוא גם מתוזמן, כל אוגוסט. זה עולה כמו שעון, עם אותם נתונים, עם אותם דברים, גם אותם כתבים, דרך אגב.
אותם כתבים, זה תמיד אותם אנשים. ובאמת זה משהו שנורא מטריד אותנו, ואנחנו כן הלכנו ונלחמנו בזה, ובסופו של דבר הצלחנו להחזיר את, את הנופש בעבודה משותפת, והצבא באמת, יאמר לזכותה, כעשו עבודה מאוד מאוד קשה, כדי לנסות ולתת בזמן שנשאר את מה שנשאר, אבל אנחנו רואים שמתוך זה שאין זכויות, ואין פה מי שמגן על אנשי הקבע. משרד הביטחון החזיקו את אנשי הקבע כבני ערובה. זאת אומרת, משרד הביטחון באו ואמרו, סליחה, אם אנחנו לא מקבלים נופש, גם הצבא לא יקבלו נופש.
זה כשרצו לפגוע בנופש גם של משרד הביטחון, של אנשי משרד הביטחון.
נכון. ובשאר הגופים, אף אחד לא נאלץ לעשות דבר כזה. עכשיו, מגיע גוף כזה שבא ואומר, אם אתם לא תקבלו, אם אנחנו לא נקבל, גם אתם לא תקבלו. אין פה מישהו שיכול לבוא ולהתנגד. זה נורא נורא קל, כי בסופו של דבר משרת הקבע. אין לו מי שישמור לא עליו, לא על הזכויות שלו, לא הוא עצמו ולא מישהו אחר.
בעצם את, את, את לוקחת את התדמית של משרת הקבע, כמו שאמרת, הגדול, החזיר, השודד, הקופה
וואו,
הציבורית,
כן,
ומוציאה לו את כל, מוציאה לו את כל האוויר עם העובדות.
אגב, את נתת פה דוגמאות. את באת ונתת עכשיו דוגמאות. כי איש הקבע החזיר, זה בעקבות קריקטורה שעלתה.
נכון.
של קופה נכון. ענקית בצורת חזיר, שמלפניה עומדים משרתי הקבע, שהם כן. שודדים את הקופה הציבורית.
נכון.
ואני לא יודעת אם אני באה ומנפצת משהו, אני מקווה מאוד שזה מנפץ פה משהו, אני מקווה אני מאוד ביי. שאנשים יבואו ויחשבו פעמיים. ואני חייבת להגיד מה שהכי עצוב לי.
מילה אחרונה.
לגמרי. מה שהכי עצוב לי, כמי שנשואה למשרת קבע, זה שכשהילדים שלי ירצו להתחתן, הבנות שלי ירצו להתחתן עם איש קבע, או ירצו להיות בקבע בעצמם, התגובה הראשונה שלי תהיה בעלה עמוקה.
וואו.
זה לא מה שאני ארצה בשביל הילדים שלי.
באמת לא, לא משהו שציפיתי לשמוע. אלכס אמר מויאל, המון תודה,
תודה
על
לך.
המידע, ועל על הערת העיניים, מה שנקרא. אנחנו מסיימים כאן עוד תוכנית של כי אני חייל, אני עורך הדין אולי שוורץ, מאחלת לכם המשך יום מצוין ואופטימי, למרות הדברים שדיברנו עליהם כאן. אנחנו נהיה כאן ביום שלישי הבא, כמו תמיד, שעה אחת, רדיו סול.
ואנחנו נמשיך לשתף בעמוד.
מעולה, תיכנסו לעמוד, מוזמנים. אנחנו מסיימים עם לירן דנינו, שמלה כחולה. המשך יום מצוין, ביי.
צריך לדבר אני מנסה